שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קכ"ג במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 8 שורות לפני סוף הדף הקודם, ונסיים בדף הבא במשנה. השיעור היום יהיה 19 דקות, אבל יש הקדמה של 3 דקות בהתחלה, מי שרוצה יכול לדלג. היום אנחנו ממשיכים בענייני מוקצה, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, שהוא החלק המרכזי, נעסוק במוקצה בכלים, כלומר כלי שמלאכתו להיתר, כלי שמלאכתו לאיסור ומוקצה מחמת חסרון כיס. בחלק השני נראה עוד 3 נושאים שעולים בדרך אגב מתוך החלק הראשון, גם כן בהקשר של מוקצה אבל לא בנושא העיקרי. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כאמור לגבי מוקצה בכלים, ולפני שנתחיל נקדים שתי הקדמות. הקדמה הראשונה זה שאנחנו הולכים לדבר היום על 3 סוגים של כלים, כמו שאמרנו מקודם, נאמר אותם מהקל לחמור. הקל זה כלי שמלאכתו להיתר, כלומר כלי שעיקר השימוש שלו זה למלאכה שמותרת בשבת, למשל סכום, שעיקר השימוש שלו זה למלאכה שמותרת בשבת, אבל אם רוצים אפשר גם לעשות איתו מלאכה אסורה, למשל סכין של אוכל אפשר לאכול איתה, אבל אפשר גם לחתוך איתה אורות. זו דרגה ראשונה, אנחנו רגילים לחשוב שבזה אין שום בעיה של מוקצה, עוד מעט נראה שזה לא כזה פשוט. דרגה שנייה זה כלי שמלאכתו לאיסור, כלומר כלי שעיקר השימוש שלו זה למלאכת איסור, למשל פטיש, שעיקר השימוש שלו זה לבנייה, אבל אפשר גם להשתמש בזה למלאכת היתר, למשל לפצח אגוזים. דרגה שלישית זה גם כן כלי שמלאכתו לאיסור, אבל בניגוד לפטיש ששם לא אכפת לי להשתמש בזה גם לדברים אחרים, יש כלים ששם אני מקפיד לא להשתמש בזה לשום דבר אחר חוץ מאותה מלאכת איסור שלה הכלי מיועד. זו דרגה שלישית, ונקדים כבר עכשיו ונאמר שלפי כולם הדרגה הזאת היא מוקצה ואסורה בכל מקרה בטלטול, זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. אז זאת הקדמה הראשונה, והדיון שלנו יהיה לגבי טלטול של שתי הדרגות הראשונות. הקדמה שנייה זה להבדיל בין 3 סוגים של טלטול, גם כאן נאמר אותם מהקל לכבד. אז הסוג הראשון זה שאני רוצה לטלטל את החפץ לצורך גופו, כלומר אני רוצה להשתמש בו, כמובן לשימוש שמותר בשבת. הסוג השני זה שאני לא מטלטל את החפץ כי אני רוצה להשתמש בו, אלא להפך, הוא מפריע לי במקום שלו ואני רוצה להזיז אותו. זה טלטול לצורך מקומו. והסוג השלישי זה לטלטל מחמל אצל, כלומר אני רוצה להזיז את החפץ בשביל שהוא לא יתקלקל במקום שבו הוא נמצא, למשל שהוא נמצא בשמש. אז שוב, לצורך גופו, לצורך מקומו ומחמל אצל. ועכשיו נסביר למה אמרנו שזה חמור מזה. אז נראה שהסברה היא שחזל לא רוצים שנטלטל בשבת דברים סתם, כמו שרמב״ם אומר בכלל על הלכות מוקצה, שיש כאן איזשהו עיקרון כללי ששבת לא תהפוך ליום של חול. ממילא לצורך גופו, כלומר אני צריך את החפץ הזה כרגע, זה הכי קל. לצורך מקומו זה באמצע, כי מצד אחד אני לא מטלטל כי אני צריך את החפץ, אבל מצד שני יש לי איזשהו צורך שהוא לא יהיה כאן עכשיו בשבת. הכי חמור זה מחמל אצל, כי אז אני לא מטלטל בכלל בשביל איזשהו צורך שעלה לי בשבת, אלא פשוט בשביל לשמור על החפץ, וממילא זה הכי חמור. עד כאן הקדמה שנייה. הקדמה השלישית זה שמחר במשנה אנחנו נראה דעת רבי נחמיה, שלדעתו אפילו בכלי שמלאכתו להיתר מותר לטלטל אותו רק לצורך השימוש העיקרי שלו. כלומר אפילו טלטול לצורך גופו בכלי שמלאכתו להיתר אסור, אלא רק לשימוש העיקרי, ובטח שבכלי שמלאכתו לאיסור גם שם אסור לטלטל בכלל. זו דעת רבי נחמיה, ובדעה שלו אין הרבה מה לדון, כי לדעתו הכל אסור, לכן כל מה שנראה היום זה לדעת רבנן שאין הגבלה כזאת, אנחנו נדון איזה הגבלות בכל זאת יש גם לדעת רבנן. עד כאן ההקדמה, ועכשיו ניכנס לסוגיה עצמה. הסוגיה מחולקת לשני דיונים נפרדים, דיון אחד זה בסוף עמוד הקודם ובתחילת עמוד א', עד בערך השליש העליון, אחר כך נדלג למשנה השנייה בעמוד ב', ושם נראה את הדיון השני. עכשיו בשני הדיונים יש בערך את אותו מבנה, שבהתחלה יש דעות, ואחר כך קושיות על הדעות המקלות. כאן אנחנו נאחד בין שני הדיונים, כלומר קודם כל נציג את הדעות בדיון הראשון והשני, ואחר כך נציג את הקושיות גם כן בדיון הראשון והשני. אז אנחנו מתחילים עכשיו בדעות בדיון הראשון והשני. הדיון הראשון מוסף סביב הסיפה של המשנה שראינו אתמול. באותה סיפה יש הרבה דוגמאות, נביא כאן רק אחת מהן, וזה שמותר לקחת קורנס, כלומר פטיש, ולפצח עם זה אגוזים. עכשיו באיזה פטיש מדובר? אז בזה יש מחלוקת בין רב יהודה לרבא. רב יהודה אומר שמדובר בפטיש שמיועד לאגוזים, כלומר זה כלי שמלאכתו להיתר. לעומת זאת רבא אומר מה פתאום, אולי בקורנס אפשר איכשהו לומר את זה, אבל בשאר הדוגמאות ברור שמדובר בכלי שמלאכתו לאיסור, וגם כאן מדובר בפטיש שמיועד לנפחים, וזה בדיוק החידוש של המשנה, שכלי שמלאכתו לאיסור מותר להשתמש בו למלאכת היתר, למשל לפצח אגוזים. אז אלה שתי הדעות הבסיסיות, ויוצא שיש לנו מחלוקת לגבי כלי שמלאכתו לאיסור, שלפי רב יהודה זה אסור בטלטול לגמרי, לפי רבה זה מותר, אבל נשים לב לאיזה היתר, הגמרא מדגישה לצורך גופו, כלומר לשימוש של היתר כמו פיצוח אגוזים, אבל משמע שלצורך מקומו ובטח שמחמל לצל, זה כבר אסור גם לרבה. אז אלה הדעות הבסיסיות, בסוגריים בהמשך יש עוד שתי דעות של רב יוחנן ושל רב שמן בר אבא שהם עקרונית מסכימים למה שרבא אמר שבכלי שמלאכתו לאיסור מותר להשתמש לצורך גופו למלאכת היתר, הם מוסיפים לגבי זו עוד דוגמה שגם בקורנס של זהבי מותר להשתמש, הם חולקים לגבי קורנס של בסמים האם גם בזה מותר להשתמש או שבזה כבר מקפידים כי זה יותר עדין ואז ממילא זה מוקצה מחמת חסרון כיס וזה כבר אסור כמו שאמרנו בהקדמה. אז עד כאן הדעות בדיון הראשון, נזכיר עוד פעם, רב יהודה מחמיר ורבא מקל בכלי שמלאכתו לאיסור, אבל גם זה רק לצורך גופו, ועכשיו אנחנו מדלגים לדיון השני ונראה את הדעות שם. הדיון השני מתחיל במשנה, שם המשנה אומרת שכל הכלים ניטלים, חוץ מכלים שמקפידים אליהם, כמו שאמרנו בהקדמה, למשל מסור גדול או יתד של מחרשה, שהם מוקצה מחמת חסרון כיס, כל השאר מותר לטלטל. זה מה שכתוב במשנה, בגמרא יש ברייטה שמפרטת יותר, והברייטה מתארת את ההיסטוריה של הגזרה של חזל על המוקצה של כלים, ויש מחלוקת בין אביי ורבא להבין את ההיסטוריה ולהבין את התוצאה הסופית שלה. אז קודם נראה את התיאור של הברייטה, ואחרי זה נראה את המחלוקת של אביי ורבא. אז הברייטה מתארת חמישה שלבים בגזרה של חזל על שימוש בכלים בשבת. השלב הראשון הוא עוד מימי נחמיה כשחזרו מבבל, שאז כבר גזרו על כלים בשבת וגזרו על כל הכלים, גם כלים שמלאכתם ליתר, לפי הריטב"א חוץ מכלי אוכל, וגם אומרת הגמרא חוץ משלושה כלים מסוימים שבהם היו משתמשים הרבה. אחר כך הברייתא מתארת ארבעה שלבים של הקלות, הניסוח הוא התירו זה אחד, וחזרו והתירו זה שתיים, וחזרו והתירו זה שלוש, והשלב הרביעי אומרת הברייתא שבסוף התירו עוד עד שהגיעו בעצם למה שרבי יוסי אמר במשנה, שכל הכלים ניטלים חוץ ממסר הגדול ויתד של מחרשה. אז זאת הברייתא, ועכשיו נראית מחלוקת אביי ורבא במה הם הקלו בכל אחד מהשלבים, כשהאביי מחמיר יותר מרבא. אז נתחיל בשני השלבים הראשונים, לפי שניהם בשני השלבים האלו הם הקלו רק על כלי שמלאכתו ליתר. ההבדל בין אביי לרבא זה שלפי אביי טלטול לצורך גופו הוא קל יותר מטלטול לצורך מקומו, כמו שאמרנו בהקדמה. לפי רבא לעומת זאת אין הבדל מספיק עקרוני ביניהם. ממילא לפי אביי בשלב הראשון התירו רק לצורך גופו, בשלב השני התירו גם לצורך מקומו. לפי רבא בשלב הראשון התירו את שניהם, כי הרי אין הבדל עקרוני ביניהם, ובשלב השני התירו גם לטלטל מחמה לצל. זה לגבי שני השלבים הראשונים, עכשיו נעבור לשלב השלישי והרביעי, שהם מתייחסים לכלי שמלאכתו לאיסור. המחלוקת לגבי השלב השלישי מאוד דומה למחלוקת לגבי השלב הראשון, כלומר שלפי אביי בשלב השלישי בכלי שמלאכתו לאיסור התירו רק לצורך גופו, לפי רבא התירו בין לצורך גופו בין לצורך מקומו, זה השלב השלישי. בשלב הרביעי, לפי שניהם, לא התירו עוד סוג של טלטול, אלא פשוט התירו לטלטל גם כלים גדולים במיוחד, אבל עדיין יש מחלוקת באיזה גודל, לפי אביי כלים כאלה שמחזיקים אותם בשתי ידיים, לפי רבא אפילו כלים שצריך שני אנשים בשביל להחזיק אותם, גם הם מותרים, אבל כאמור חוץ ממסר הגדול ויתד של מחרשה, כלומר חוץ ממוקצה מחמת חסרון כיס. אז אלה ארבעת השלבים של ההקלות, עוד פעם שני השלבים הראשונים הם לגבי כלי שמלאכתו ליתר, שני השלבים הבאים לגבי כלי שמלאכתו לאיסור, כששוב, התוצאה הסופית של כל ההקלות זה שבכלי שמלאכתו ליתר לפי שניהם מותר לצורך גופו ומקומו, לגבי מחמה לצל, לאביי אסור, לרבא מותר. בכלי שמלאכתו לאיסור, גם כאן רבא מקל מאביי, שלאביי מותר רק לצורך גופו, לרבא מותר בין לגופו בין למקומו, מחמה לצל, לפי שניהם אסור. עד כאן הדעות בדיון השני, ועכשיו אם נתמקד בכלי שמלאכתו לאיסור, יוצא משני הדיונים שראינו שיש לנו שלוש דעות באמוראים, הכי מחמיר זה רב יהודה, שאפילו לצורך גופו אסור. שיטה שנייה זה רבא מהדיון הראשון, והבאיי מהדיון השני, ששניהם אומרים שלצורך גופו מותר, אבל לצורך מקומו אסור. שיטה שלישית זה רבא מהדיון השני, שהוא מקל גם בלצורך גופו וגם לצורך מקומו, אבל גם הוא אוסר במחמה לצל. אז אלה שלוש השיטות, ועכשיו מתוך זה ניגש לשלב הבא, שזה שלב הקושיות. את שלב הקושיות נחלק לשני שלבים, בשלב הראשון נראה שתי קושיות מברייתות שהגמרא מביאה בדיוק את אותם שתי קושיות גם בדיון הראשון וגם בדיון השני, הקושיות מתייחסות לכלי שמלאכתו לאיסור. אחר כך בשלב השני נראה עוד שלוש קושיות שמובאות רק בדיון השני וזה לגבי כלי שמלאכתו ליתר. אז נתחיל בשתי הקושיות של השלב הראשון, שזה כאמור לגבי כלי שמלאכתו לאיסור, וכאמור הגמרא מביאה את אותם שתי קושיות גם בדיון הראשון וגם בדיון השני. ההבדל הוא שבדיון הראשון זה קושייה על רבה שהוא הקל לצורך גופו, בדיון השני זה קושייה על רבה שהוא הקל גם לצורך מקומו. מה הקושיות? אז הקושייה הראשונה זה ממדוחת שום שאסור לטלטל אותה לצרכים אחרים. הקושייה השנייה זה מעלי שזה גם נועד לקטישה שגם אותו אסור לטלטל לצרכים אחרים. אז הנה אנחנו רואים שכלי שמלאכתו לאיסור אסור בטלטול. אלה הקושיות, ועל הקושיות אלו יש לנו סך הכל בגמרא ארבעה תירוצים. תירוץ אחד זה שפשוט נעמיד את הברייתות אלו כשיטת רבי נחמיה. הרי רבי נחמיה אומר שבכל מקרה אסור לטלטל הכל, וכל הדיונים שראינו היו בדעת רבנן ולא בדעת רבי נחמיה, ממילא לא יהיה קשה כלום. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, שלפי רש"י מובל שתי הקושיות, זה שנאמר שמדוחת שום ועלי זה דברים שמקפידים אליהם כי הם יכולים להישבר, ממילא זה לא סתם כלי שמלאכתו לאיסור, אלא זה מוקצה מחמת חסרון כיס, ממילא ודאי שזה אסור לפי כולם וזה לא קשה. התירוץ השלישי זה שפשוט נעמיד את הברייתות במקרים שבהם אנחנו מודים שזה אסור, כלומר רבא יאמר שמדובר בטלטול מחמה לצל, שזה אסור לדעתו, הבעיה לעומת יכול לומר או שמדובר במחמה לצל או שמדובר מחמת מקומו, שגם זה אסור לדעתו. והתירוץ הרביעי, שגמרא מביאה אותו בדיון השני לגבי מדוחת שום, אומר רבי אלעזר שאפשר לומר שהברייתא הזאת היא קדומה, כלומר כמו שאמרנו מקודם, לקח זמן עד שהקלו בכלים, ממילא הברייתא הזאת היא לפני שהקלו, ולכן היא אוסרת, וזה לא קשה על הדעות שראינו שמקלים, כי הם אחרי שהקלו. אז עד כאן השלב הראשון בקושיות, ראינו את שתי הקושיות ממדוחת שום ועלי ואת ארבעת התירוצים. עכשיו, השלב הבא של הקושיות, שהגמרא לא ממש מציגה את זה כקושיות, אבל כאן נציג את זה כקושיות, הגמרא מביאה שלוש משניות ששם יש שלושה כלים, שהם כלים שמלאכתם להיתר, ובכל זאת לא מטלטלים אותם בשבת. אז זה קשה על מה שראינו מקודם בדיון השני בתיאור ההיסטורי, שבסוף כן מטלטלים כלי שמלאכתו להיתר. מה הכלים? כלי אחד זה הקנים שהיו שמים בין הלחמים של לחם הפנים, כלי שני זה המקלות שעליהם היו תולים את קורבן הפסח בשביל להפשיט אותו, וכלי שלישי זה סוג של מקל עם בליטה ששמים בשביל לנעול דלת, בשלושת הכלים האלו המשניות אוסרות לטלטל אותם באופן ישיר, אז לכאורה מכאן יוצא שכלי שמלאכתו להיתר גם כן אסור בטלטול. על זה עונה הגמרא שתי תשובות, רבי אלעזר אומר כמו שבנו מקודם שהוא אמר לגבי מדוחת שום שהמשניות האלו הן קדומות, כלומר הן עדיין מהתקופה שבה באמת היה אסור לטלטל לפני שחזל התירו, רבא לעומת זאת אומר שאפשר לומר שכן מדובר אחרי שהתירו, ובכל זאת המשניות אוסרות. למה? אז לגבי הקנים והמקלות, רבא מחדש שגם בכלי שמלאכתו להיתר, אם אתה לא חייב לטלטל אותו, אז אל תטלטל. ממילא את הקנים לא היו חייבים לשים בשבת, אפשר לחכות למוצאי שבת, לא יקרה ללחם כלום בזמן הקצר הזה, ובמקלות לא חייבים להשתמש, אפשר לתלות על הידיים, כמו שבאמת רבי אלעזר אומר במשנה, ממילא לכן המשניות אסרו. ולגבי המקל שהשתמשו בשביל נעילה, שם זה לא אסור כי זה מוקצה, אלא שם יש בעיה של טלטול מהבית לחצר, כשלא עשו ערוב חצרות, לכן זה אסור, וזה לא קשור לדיני מוקצה. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו את הדעות השונות לגבי כלי שמלאכתו להיתר, לאיסור ומוקצה מחמת חסרון כיס, ראינו את הקושיות ואת התירוצים, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור, וזה מחזיר אותנו לשליש העליון של עמוד א', וכאן נראה עוד שלושה נושאים שעולים בדרך אגב מתוך המשנה שראינו אתמול. הנושא הראשון, שקשור לדוגמה של המשנה שאפשר לקחת סוג של קיסם ולאכול איתו פירות, הגמרא דנה מה קורה אם את אותו פרי הוא שם לפני שבת בתוך תבן בשביל שימשיך להתבשל, ועכשיו בשבת הוא רוצה להוציא את זה. הבעיה היא שהאפר הרי זה מוקצה, אז אם הוא יכול להוציא או לא, אז אומרת הברייתא, אם התאנה קצת מגולה, אתה יכול להחזיק במה שמגולה ולהוציא, ואפילו שעל ידי זה אתה מזיז את האפר שכיסה את התאנה, זה לא בעיה, זה לא נחשב שאתה מטלטל את האפר, אלא הוא פשוט נופל מעצמו למטה, זה מותר. זה כשהיא קצת מגולה, אבל אם היא מחוסה לגמרי, אז להזיז את החול בידיים זה ודאי אסור, אבל האם אתה יכול לקחת שיפוד ולדחוב אותו לתוך האפר ולתוך הפרי וכך להוציא את הפרי, שאז אתה לא סתם קצת מזיז את האפר, אלא ממש חלק מהאפר יתרומם קצת עם הפרי ואז ייפול, שזה כבר כן נחשב טלטול, אבל זה נחשב טלטול מן הצד, כי לא עשית את זה באופן ישיר, לגבי זה, תנקמה אוסר, רבי אלעזר בן תדאי מתיר, ורב נחמן פוסק גם כן להתיר, ולמרות שהוא עצמו אסר במקרה דומה לגבי צנון, אבל הוא חזר בו מזה ובאמת הוא מתיר. עד כאן הנושא הראשון בחלק השני. הנושא השני, שהוא קצת יותר קשור באופן ישיר לנושא הכללי שלנו, של כלי שמלאכתו לאיסור, אחת הדוגמאות במשנה לזה זה מחט, שהיא נועדה לתפירה, אבל גם יש לה שימוש של היתר, למשל להוציא קוץ, והשאלה שלנו זה מה קורה אם לשימוש העיקרי שלה היא כבר לא ראויה, כי החלק של החור או החלק של החוד נשבר, אבל בשביל השימוש המשני שלה להוציא מחט, הרי זה עדיין ראוי, כי בשביל להוציא מחט לא צריך כזה חוד וגם לא צריך חור. אז האם עדיין מותר לטלטל את זה בשביל להוציא קוץ, או שאנחנו אומרים שכיוון שזה כבר לא ראוי בשביל לתפור, אז זה בעצם כבר לא כלי, וממילא זה מוקצה. אז לגבי זה, רב יוסף אומר שזה לא מוקצה, כי עדיין יש לו שימוש להוציא קוץ, רב אומר שזה כן מוקצה, כי הולכים לפי השימוש העיקרי. אלה הדעות, עוד פעם, רב יוסף אומר שזה לא מוקצה, ורב אומר שזה כן, ועכשיו הגמרא מקשה על שתי הדעות מתחום אחר, וזה התחום של טומאה. נזכיר שגם בתחום של מוקצה וגם בתחום של טומאה, אנחנו בעצם שואלים האם הדבר הזה הוא כלי. אם הוא כלי, אז מצד אחד בשבת הוא לא מוקצה, ומצד שני בטומאה הוא כן מקבל טומאה. אם הוא לא כלי, אז בשבת הוא מוקצה, ובטומאה הוא לא מקבל טומאה. ממילא לכאורה אפשר להשוות בין שני התחומים. אז קודם כל לגבי רב יוסף שאמר שזה לא מוקצה, כלומר בעצם זה עדיין כלי, הגמרא מקשה ממשנה בכלים שאומרת שמחת כזו היא טהורה, כלומר היא לא כלי, אז זה קשה על רב יוסף שאמר שזה כן כלי. עונה רב יוסף, אל תשווה בין שבת לבין טומאה. בשבת מה שקובע זה אם יש לזה שימוש, כי אם יש לזה שימוש, לא הקציתי את זה מדעתי. בטומאה מה שקובע זה שזה יוגדר ככלי מעשה, כלומר כלי שהעשייה, הייעוד העיקרי שלו עדיין קיים. ממילא מחט שנשברה, לגבי שבת זה מותר בטלטול לצורך היתר, כי עדיין יש לזה שימוש של היתר. לגבי טומאה, כיוון שזה כבר לא השימוש העיקרי שלו, זה לא מקבל טומאה. אז זה לגבי רב יוסף והוא ענה. רב לעומת זאת אומר בפירוש שהוא כן משווה בין שבת לבין טומאה, וכמו שבטומאה זה לא כלי וזה טהור, גם בשבת זה לא כלי וזה מוקצה. זה רבה, אבל גם עליו הגמרא מקשה מברייתא שאומרת בפירוש שצריך לחלק בין שבת לבין טומאה, לגבי מחט לא נקובה, שבטומאה זה באמת לא כלי, אבל לגבי שבת זה כן כלי וזה לא מוקצה. עונה הבעיה, זה לא קשה, כי שם לא מדובר כמו אצלנו במחט שהייתה פעם טובה ואז היא נשברה, אלא מדובר במחט שהכינו אותה, אבל עוד לא עשו בתחור, ולפעמים באמת לא עושים, כי משאירים את זה רק להוצאת קוצים. ממילא שם באמת כן צריך לחלק בין טומאה לבין שבת, כי לגבי טומאה זה נחשב שעוד לא נגמרה מלאכתו, כי עוד לא החליטו האם יעשו מזה מחט עם חור או לא. לגבי מוקצה, כיוון שבכל זאת כבר יש לזה איזשהו שימוש, אז זה לא מוקצה. אבל מחט שנשברה, כאן רבה אומר שזה כן מוקצה. אז זה לגבי מחט שנשבר החוד או החור, לזה נוסיף בסוגריים את המשנה הראשונה בעמוד ב', שבעצם מביאה לנו עוד דוגמה להבדל שיש בין שבת לבין טומאה, וזה לגבי מקל שהיו בודקים איתו האם הזיתים מוכנים שיעבירו אותם לבית הבד, ששם לגבי שבת בכל מקרה מותר לטלטל לצורך היתר, לגבי טומאה זה תלוי האם יש בליטה בסוף המקל או לא, אם יש בליטה זה מקבל טומאה, אם אין בליטה זה לא מקבל טומאה. מה הסברה? למה כאן באמת אנחנו מחלקים לפי כולם בין שבת לבין טומאה? מסבירה הגמרא, לגבי שבת זה נחשב כלי, לכן מותר לטלטל לצורך היתר. לגבי טומאה יש גם גורם נוסף, וזה שזה פשוטי כלי עץ. כלומר, למרות שזה נחשב כלי, יש דין בטומאה שאם זה כלי שעשוי מעץ ולא ממתכת ואין לו בית קיבול, אז הוא לא מקבל טומאה. ממילא מה שהמשנה אמרה זה שאם יש לו בליטה, שזה בעצם סוג של בית קיבול קטן בשביל לבדוק את השמן, אז הוא מקבל טומאה. אם אין לו בליטה, אז זה פשוטי כלי עץ, אז הוא לא מקבל טומאה, ואין לזה שום קשר לדיני שבת, ששם בכל מקרה זה כלי. עד כאן הנושא השני בחלק השני של השיעור, לנושא הזה גם הכנסנו את המשנה בעמוד ב', ועכשיו נחזור לעמוד א' ונראה את הנושא השלישי ובזה נסיים, וזה שלוש שורות לפני סוף עמוד א', זה מובא כאן אגב זה שדיברנו על מחט שמשתמשים בה גם בשביל להוציא קוץ, יוצא שמותר להוציא קוץ בשבת, אגב זה הגמרא מדברת על זה שכשתינוק היה נולד היו מסדרים לו את האיברים, כלומר מכניסים את כל העצמות למקום, ויש מחלוקת בין רב נחמן לרב ששת האם מותר לעשות את זה בשבת או לא, רב נחמן אומר שלא, כי זה דומה למתקן כלי, והוא לומד את זה מזה שאסור לשתות אפיקטיביזין בשבת בשביל לגרום להקאה, גם זה הוא מפרש כי זה דומה לזה שהוא מתקן את הגוף. רב ששת לעומת זאת אומר שמותר לתקן את האיברים של התינוק, כמו שמותר להוציא קוץ בשבת, כמו שיוצא מהמשנה שלנו. זאת המחלוקת. עכשיו מה כל אחד אומר על הטיעון של השני? אז לגבי האפיקטיביזין, רב ששת אומר, אתה לא יכול ללמוד משם לאסור, כי זה דבר לא רגיל, לעומת זאת לתקן את האיברים זה דבר מצוי, לכן לא אסרו. רב נחמן לעומת זאת לגבי הטיעון ללמוד מקוץ, הוא אומר קוץ זה לא חלק מהגוף, ממילא מותר להוציא אותו, זה לא מתקן את הגוף עצמו, לעומת זאת לסדר את העצמות זה לתקן את הגוף עצמו, לכן רב נחמן אוסר. עד כאן הנושא השלישי בחלק השני של השיעור, נעצור כאן, נחזור למה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על טלטול כלים, כלי שמלאכתו ליתר, לאיסור ומוקצה מחמת חסרון כיס. הקדמנו שלגבי חסרון כיס זה אסור לפי כולם, וראינו דעת רבי נחמיה שאפילו כלי שמלאכתו ליתר אסור, אז עליו אנחנו לא מדברים היום. בתוך דעת רבנן שחולקים על רבי נחמיה ראינו כמה דעות, גם לגבי כלי שמלאכתו ליתר וגם לגבי כלי שמלאכתו לאיסור. לגבי כלי שמלאכתו ליתר ראינו את מחלוקת אביי ורבא סביב התיאור ההיסטורי על ההקלות שהיו בגזרת חז"ל. לפי אביי מותר לטטל כלי שמלאכתו ליתר רק לצורך גופו ומקומו, לפי רבא גם מחמה לצל. לגבי כלי שמלאכתו לאיסור ראינו שלוש שיטות. רב יהודה אומר שאסור אפילו לצורך גופו, רבא ואביי אומרים שמותר לצורך גופו, אסור לצורך מקומו, רבא אומר שמותר גם לצורך מקומו אבל אסור מחמה לצל. אלה הדעות. אחר כך ראינו שני שלבים של קושיות. בשלב הראשון ראינו שתי קושיות מזה שאסור לטלטל מדוחת שום ועלי. על זה תרצנו ארבעה תירוצים, או שזה שיטת רבי נחמיה, או ששם זה מוקצה מחמת חסרון כיס, או ששם מדובר בלטלטל מחמה לצל או לצורך מקומו לפי הבאי, או ששם זה ברית הקדומה לפני שהקלו. בשלב השני הקשנו משלוש משניות ששם משמע שאסור לטלטל אפילו כלי שמלאכתו ליתר, ועל זה ראינו שתי תשובות. רבי לזר אמר ששם זה ברית הקדומה, רבא אמר ששם פשוט הטלטול לא הכרחי לכן לא מטלטלים, או שמדובר שם בכלל בבעיה של טלטול בלי עירוב חצרות. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו שלושה נושאים אגביים. נושא ראשון זה טלטול מן הצד של פרי שקבור בתוך הרמה של תבן, לפי תנקמה אסור, לפי רבי לזר בן תדאי מותר כי זה טלטול מן הצד. נושא שני זה מחט שהחור או החוד שלו נשבר, לרב יוסף זה לא מוקצה למרות שבתומה זה לא נחשב כלי, לרב זה כן מוקצה כמו בתומה, וזה בניגוד למחט שעוד לא עשו בחור, שאז באמת כן יש הבדל בין תומה לשבת, שבתומה זה גם כן לא כלי, אבל בשבת זה כן כלי וזה לא מוקצה. אגב זה ראינו גם את המשנה בעמוד ב' ששם המקל שאיתו בודקים את הזיתים הוא לא מוקצה, לגבי תומה זה תלוי האם יש לו בית קיבול או לא. ונושא שלישי, האם מותר לתקן את האיברים של תינוק שנולד? לפי רב נחמן אסור, כי זה דומה למתקן. לפי רב ששת מותר, כמו שעולה מהמשנה, שמותר להוציא קוץ בשבת, כל טוב.